רדיו סולס, רדיו סולס יואל, הרדיו של ישראל.
עבדתם כל החיים, הילדים גדולים, המשפחה מגיעה בשבתות ואתם דואגים להם. אנחנו נדאג לשקט שלכם. בלובר, יוצרים עתיד בטוח. אז מה עושים ואיך יוצרים את השקט הנפשי? חייגו עוד היום לייעוץ חינם 050-5289-292 הוגשו למשרדים אורי מקלב 3 ביהוד. בלובר, שיווק פנסיוני, ביטוח ופיננסים. יש מי שידאג לכם בעתיד.
הולי בייגל. הולי בייגל מתמחים בשירותי קייטרינג חלבי כשר למהדרין לכל אירוע ובכל
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינות ולמאזינים שלנו, אתם על רדיו סול, על התוכנית כי אני חייל, וזה המקום שלכם לקבל מידע עדכני לגבי כל מה שקורה בצהל, כל מה שרלוונטי לחיילים, לבני המשפחות שלהם. והיום בחרתי לעסוק בנושא שהוא קצת פחות בכותרות ופחות במודעות, והנושא הוא קהילות בצהל. אז המונח ניהול קהילות הוא מונח מוכר, מונח שתפס תאוצה בטח בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות, אבל בדרך כלל זה מונח שככה מקשרים אותו לפייסבוק, לעולם האזרחי. ובצהל, כמו שכולנו יודעים, יש כללים שמגבילים גם הבעת דעה, או חיבור לרשת, ויש הרבה משרתים שבכלל אין להם פייסבוק, בטח אנשי קבע. ובכל זאת, הקדמה הגיעה לצהל, ולא ניתן להתעלם מהאפשרויות שהחיבור הדיגיטלי מאפשר לנו בעידן הנוכחי. ולכן הבאתי לכאן שני קצינים שידברו על הנושא, שני מומחים בתחומם, ונתחיל איתך, רב סרן היי. רק נאמר לטובת מי שצופה בנו שזה לא מקרי שאנחנו רק מדברים עם רב סרן היי ולא רואים אותה, זה במכוון. ואת עוסקת בין השאר בניהול קהילות בצהל. אז קודם כל צהריים טובים.
צהריים טובים.
תודה שהצטרפת אלינו למרות הקשיים. בואי תאמרי לנו בראשית הדברים אולי מה זאת קהילה.
אוקיי, אז כנראה שחלק מהמאזינים והצופים יגידו לעצמם שהם גם חברים בהרבה מאוד קהילות, כי באמת המושג קהילה הוא מושג שתפס תאוצה מאוד מאוד חזקה פרקטית ב3-4 שנים האחרונות בישראל. נגיד שפעם אי שם בני האדם חיו בקהילות וחיים בקהילות כל השנים, אבל באמת בשנים האחרונות עם התגברות השימוש במדיה, ברשת החברתית, ברשתות החברתיות בעצם, אנשים מצאו את עצמם מתארגנים בתוך אותן קבוצות, והקבוצות האלה, מה שמיוחד בהן זה שהחברים יוצרים והחברות יוצרות איזשהו ערך משותף. כלומר, אנחנו לא מסתכלים על כל קבוצת וואטסאפ שאנחנו חברים בה, שהרבה פעמים נגיד שהיא חופרת לנו. אנחנו לא מסתכלים עליה כאל קהילה, אלא בקהילה קורה משהו אחר. יש איזשהו ערך משותף שהוא עולה על סכום מה שכל אחד נותן או מקבל, ונוצר איזשהו הווי ואיזושהי התארגנות סביב מטרה משותפת או פעילות משותפת.
אז אם דיברנו על קהילה שיש לה מטרה והווי, אז ברור לי איזה הווי משותף יש, נגיד, לאנשי צבא, אבל איזה קהילות יש בצהל? מה המטרה שלהן? הווי?
אוקיי, אז באמת, כשאנחנו מדברים על קהילות, לפני שאנחנו אומרים ממש בתוך צהל, אז גם בעולם האזרחי, השוק הזה הוא מאוד מאוד התפתח, וארגונים בעצם התחילו לקחת ולפתח בתוכם קהילות, בין אם המטרה של הקהילה היא פנים ארגונית, כדי לתקשר יותר טוב עם העובדים בארגון, או שהמטרה יכולה להיות קהילת מוצר, שזה בעצם קהילה, סליחה, קהילה שהיא מתארגנת סביב איזשהו מוצר שחברה רוצה לשווק אותו. ובצבא אנחנו בעצם לפני 4 שנים קמה קהילה מאוד מאוד גדולה של נשות קבע, אנחנו לא נדבר על השם שלה כאן, אבל את הקהילה הזאת פתחנו חברה ואני ביחד, מתוך איזשהו צורך מאוד משמעותי שהיה לנו כאימהות בארגון. זה אומר שבעצם הקהילה התארגנה סביב או מתוך איזשהו, סליחה רגע, יש לנו תקלה טכנית.
לא, תמשיכי, זה בסדר, אנחנו נתארגן. אוקיי.
זה אומר...
תמשיכי, תמשיכי.
זה אומר שהקהילה מתארגנת סביב איזשהו נושא או מטרה. אצלנו ספציפית, הקהילה קמה מתוך צורך או רצון... יש לנו? לעבור? אוקיי. אז הקהילה התארגנה סביב או נפתחה בגלל הצורך שלנו לייצר חוויה משותפת לאימהות בקבע, לייצר נטוורקינג ובונדינג טוב יותר, בעצם לחבר בין נשים מכל הצבא סביב החוויה של ההורות בצהל.
אז בעצם האינטרס, זה האינטרס לחבר סביב חוויית ההורות?
אז זה היה גם לחבר וגם בעצם לעזור אחת לשנייה להגיע לעזור אחת לשנייה להגיע למידע שדרוש לנו בתור נשות קבע שהן אימהות שנמצאות בבית עם הילדים במשך חופשת הלידה, להגיע למידע שלפעמים היה לנו קצת מורכב להשיג. וזאת דוגמה אחת לקהילה, יש עוד קהילות בצבא, יש בצבא קהילה מאוד משגשגת בנושא חדשנות, ויש את הקהילה שפיני תכף יספר עליה שהיא קהילה מופלאה שאני גם חברה בה, של כלכלה שיתופית ותחבורה חכמה. ויש עוד קהילות שהתחילו לקום, אנחנו בעצם, אני אספר אחר כך טיפה יותר, אנחנו עושים ממש תהליך של לייבא את עולם הקהילות לצהל, וזאת בשורה מאוד מאוד משמעותית, כי מבחוץ לפעמים זה נראה לאנשים שהצבא נשאר כמו שהם עזבו אותו, בין אם זה לפני 5, 10 או 20 שנה, וזה לא ככה, אנחנו מאוד מאוד מתחדשים, ואנחנו מביאים בשורה אמיתית, והקהילות היא ממש אחת מגולות הכותרת של התהליך הזה.
את אומרת שיש... תהליך של התחדשות ותהליך של כמה וכמה קהילות, אני מניחה שזה בברכתו של הפיקוד הבכיר, זאת אומרת גם הפיקוד הבכיר מבין את החשיבות בדברים?
אז לשמחתי אכן כך, הפיקוד הבכיר בין אם ממניעים שלו ומהבנה שלו את האקוסיסטם, את בעצם הסביבה שמקיפה אותנו ואת התהליכים שקשורים לקשר בין הארגון לפרט, הפיקוד הבין את זה, תומך בזה, וגם בא עם יוזמות משלו ועם הכוונה, וגם מחבק יוזמות שאנחנו מביאים מלמטה, מביאים ומביאות, ובעולם הקהילות רואים את זה בצורה פנטסטית, את החיבור הזה בין הטופ דאון לבוטום אפ, למי שהמושגים האלה מדברים עליו בתוך הארגון, וזה תהליך מאוד מאוד צומח ומאוד חיובי.
איזה אינטרס בעצם, אני מבינה איזה אינטרס יש לפרטים, דיברת על לקבל איזשהו מידע או לשתף בתחושות, למשל בנושא הזה של הריון ולידה. איזה אינטרס יש לפיקוד הבכיר שהוא יכול לקדם באמצעות הקבוצות האלה?
אז הפיקוד הבכיר היום, למיטב ידיעתי, הולך ורגע מעיין בה ומתעניין בצורה שבה התקשורת והתהליכים בתוך הארגון מבוצעים בחוץ. אי אפשר לנתק את הצבא ואת המשרתים והמשרתות בו ממה שקורה במערכות האזרחיות. בסוף הנוער הזה שמתגייס לצבא, הוא מגיע עם איזשהו מטען תרבותי מסוים, ואם אנחנו לא נתאים את עצמנו רגע למה שהוא צריך, אז אנחנו לא נוכל למצות את השירות שלו ולעזור לו למצות את השירות שלו בצורה אפקטיבית, אבל זה באמת מתייחס לפרט. אנחנו מבינים היום שקהילות הן כלי של ממש כדי לקדם הישגים שהארגון צריך, אפילו בעולמות המבצעיים והמקצועיים, ובעבודה שלנו בתחום הקהילות אנחנו ממש מתעסקים לא רק באיך זה תורם לחוויית שירות, לאטרקטיביות השירות, אלא ממש איך אפשר לחבר בין אנשים בצבא שלא היו מתחברים בפלטפורמה אחרת.
את יכולה לתת לי דוגמה כדי שנבין על מה אנחנו מדברים?
אז רוב הדוגמאות שאנחנו עוסקים בהן כרגע אני עדיין לא אוכל ממש להרחיב עליהן, אבל אפשר להבין שאם באמצעות הקהילה אנחנו יכולים לחבר אונליינית סביב הפעילות, אנשים מזרועות שונים, מחילות שונים, נגיד מאותו מקצוע, זה יכול לייצר מצב שגם הידע וגם האפשרות לפעולה משותפת היא תתחדד. בסופו של דבר אפשר די לדמיין את זה כמו קיבוץ, אם אתה חי עם אנשים, בתקווה שהקונוטציה הזאת עושה לאנשים כאילו שזה עושה אנשים קונוטציה חיובית. אבל בסופו של דבר, אני אדגים את זה דרך הקהילה של נשות הקבע, כשאת חיה עם חברות ועם בנות שהכרת, ואת נפגשת איתן בחופשת לידה, ואת עוזרת להן אחת לשנייה על גבי הרשת, אז אחר כך זה די מהר מתרגם את עצמו גם לעולמות המקצועיים. יש לי דוגמאות פרקטיות לנשים ממקומות שונים בצבא, שיצרו מערכת יחסים מקצועית בכלל ומבצעית, וגישרו על פערים תרבותיים ופערי תקשורת דרך אותה קהילה. Mm-hmm. ובסופו של דבר אנחנו כן כל הזמן מסתכלים גם מה הארגון מרוויח מזה.
אני מניחה שאחד הדברים שהם בהחלט חשובים גם למקבלי ההחלטות, זה איזושהי יכולת באמצעות הפלטפורמה הזאת קצת לחוש את רגשות או את רגשי השטח.
נכון, זה באמת, זה משהו שצריך להגיד שהוא הלך והתפתח וצמח, זה לא היה ככה מההתחלה. אני כן אתייחס פה גם לעובדה שבסופו של דבר הצבא הוא לא תנועת נוער, ויש חוקים שחלים עלינו, גם חוקים משפטיים וגם חוקים בהיבטים של ביטחון מידע ושל התנהלות ברשת. גם בכלל התייחסות לאיך לא מייצרים מצב שהקהילה עוקפת את שרשרת הפיקוד, שהיא מאוד מאוד חשובה, היררכיה בכל מיני נקודות, ברמה של אחריות מפקדים ומפקדות. ואנחנו עושים את הכל מאוד מאוד מסודר ועם אצבע על הדופק כל הזמן. אבל באמת המפקדים היום יכולים לשמוע את הקול שלנו, לא במידה רבה דרך הקהילה. זה מאוד מאוד עניין של איך עושים את זה גם. אני חושבת שזה פועל יוצא של באמת התארגנות מאוד, של לקחת אחריות על הפלטפורמה, ולראות שהשיח מבוצע בצורה
ראויה, מכבדת, ולפי הכללים. מה שאת אומרת בעצם זה שכמו כל קהילה, שאם ניקח כל קהילה שיש בפייסבוק, שמותר לפרסם בה ביום X, ואסור לכתוב Y או Z בקבוצה, אז גם לקבוצות או לקהילות בתוך הצבא יש את הכללים שלהן, שמוכתבים מתוקף הפקודות ומתוקף יחסי פיקוד ושאר מגבלות שיש על משרתי הצבא.
נכון, ונגיד שעם הזמן התרבות מאוד מתעצבת, והיא מתעצבת גם ביחס לסוג הקהילה. אם ניקח כמה קהילות שהיום קיימות או התחילו לצמוח בצבא, אז כל קהילה יש לה את קוד התרבותי שלה. מכיוון שאנחנו כולנו תחת הצבא, אז באמת החוקים הבסיסיים חלים עלינו. אבל כל הקהילה יש לה את הצבע שלה ואת הצורה שלה, ואת איך שאנשים מתנהלים ומה שמצופה מהם, ובדרך כלל החברים לאורך זמן מבינים והחברות מה מצופה, וככה מתנהגים. בסופו של דבר, הדבר שחשוב להסביר כאן ביחס לשאלה שלך, זה שאם אנחנו, כל עוד שנדע להתנהל כמו שצריך עם הקהילות, הן באמת תוכלנה לשרת את ה... את מערכת היחסים שלנו עם הארגון, ושלנו עם הפקודים שלנו, ובעצם את המטרה של הקהילה. וזה נכס שמאוד חשוב לשמור עליו, וברוב המקרים זה הולך ממש טוב, ואני חושבת שזאת הזדמנות נהדרת. אני לא אוכל להרחיב כאן הרבה מעבר, אבל יש לנו ממש דוגמאות פרקטיות לשיח שלנו. אני כן יכולה להגיד שהקהילה שלי מקיימת שיח מאוד מאוד ישיר, גם עם יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, וגם עם ראש אכ"א, ועם קצין רפואה ראשי, ובעצם עם כל מי ועם אגף כוח אדם בכלל. וכל התהליך הזה הוא מאוד, מאוד מושקע, כדי בסופו של דבר למקסם את האפקטיביות של הקהילה גם לפרט וגם לארגון.
תני לנו כן איזושהי דוגמה שאת יכולה לאיזושהי התייעלות, או איזשהו משהו שבו ראית שהקהילה לחלוטין עזרה ביצירת שיח, בקידום נושאים.
אז פה אני ממש ארים לפיני שיושב לצידך.
מעולה.
אז בקהילת כלכלה שיתופית שתכף פיני ידבר עליה, אז בעצם יש איזשהו פרויקט שהוא אפשר להגיד סוג של יצא משותף לשתי הקהילות שלנו. יש אישה מאוד תותחית שקוראים לה דנה, שהיא חברה גם בקהילה שלנו, של נשות הקבע, וגם בכלכלה שיתופית, ובעצם דנה יחד עם חבר'ה נוספים יזמה, רצתה ליזום איזשהו מהלך שנוגע להתייעלות סביב נושא המדים, בעצם שאנשי קבע ונשות קבע החזירו את המדים שלהם שהם לא משתמשים בהם, בין אם זה מפרישה או מצורך אחר, ובעצם תיפתח חנות
יד שנייה.
כן.
אוקיי.
ודנה ככה לא ידע אם המהלך הזה יצליח או לא, והיא רצתה לבדוק.
רגע, אבל זה עלה כצורך מתוך הקבוצה?
זה עלה כרעיון, כיוזמה של דנה, בעקבות איזשהו יום שעשו באתל, תכף פיני בטח יוכל לספר טיפה יותר. והקהילה היא בעצם פלטפורמה ליזמות. ממש זה חלק מהרצון שלנו, שהקהילות האלה יהיו מקום להשפעה טובה וליזמות. ודנה השתמשה בקהילה, כמובן בתיאום איתי ואיתנו, ובאופן מבורך, בשביל לשאול, האם הייתן מחזירות מדים, והאם הייתן רוכשות מדים יד שנייה ולובשות אותם. וחוות הדעת והשיח בקבוצה על זה הוא בעצם שבר כל דמיון אפשרי. ובעצם דנה לקחה את הדאטה, את הנתונים שעלו בפוסט הזה, וממש השתמשה בהם כחלק מהתהליך כדי להראות שכן, כדאי
ביקוש.
לנו. ובהיבט הזה אני אגיד שזה חיסכון בכמה אופנים, גם בפן של עלויות המדים, ועל זה פיני בטח ירחיב טיפה, אבל גם אפילו במובן של איך אתה מקבל את, כמו שאמרת, את רכשי השטח, בלי עכשיו להריץ שאלונים וסקרים ולשלם כסף ולהושיב חיילות וחיילים שנתחו את הנתונים. פשוט מאוד, שאלת שאלה, קיבלת תשובה, את יודעת מה רוצים...
את יכולה לעשות בזה שימוש לטובת המערכת.
נכון, וזו דוגמה ממש טובה, והיא גם לא היחידה, לאיך אפשר באמת להשתמש בקהילה כפלטפורמה יזמית מעולה.
מצוין. אז אנחנו נשמע עכשיו את גיא ויהל מרוב עושר, ואז נציג את פיני בצורה רשמית, וגם נשמע מי זו דנה ומה עוד היא עשתה.
מעולה.
השמש לא שוקעת לעולם. תצליחי לרחף לבד, לא תפחדי יותר מאף אחד, כי אין פה מפלצות גדולות.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם.
אלוף משנה פיני בן מויאל, צהריים טובים. אלוף משנה פיני בן מויאל הוא ממפתחי אפליקציית ווישר ומוביל תחום כלכלה שיתופית בצהל. שומע אותנו? צהריים טובים. לא יודעת למה הוא לא שומע אותנו. אז אנחנו... לא.
צהריים מצוינים. כן. שמח להיות פה.
בוא נתחיל בזה, פיני, שתסביר לנו אולי מה זאת כלכלה שיתופית בצהל? דיברנו על המונח הזה ככה, הוזכר פה.
האמת שאני לפני כשנה וחצי הייתי בהרצאה במסגרת יום שנקרא גלגלי התנופה, שעשו לנו לבחירים באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. במסגרת היום הזה שמעתי הרצאה של אישה מופלאה שנקראת איילה צורף, שהיא מומחית בתחום. והאמת שתוך כדי זה שהיא הציגה, אני התחלתי להתגרד.
היא מומחית באיזה תחום?
בתחום הכלכלה השיתופית. כלכלה שיתופית בעצם זה מגמה שהחלה לפני כשלוש שנים. שלוש או ארבע שנים, שבעצם מגלמת בתוכה טרנד או איזושהי מגמה עולמית שממלחמת העולם השנייה בעצם הרבה מאוד חבר'ה עזבו את העיר והלכו לפרברים, ובחמש, שש שנים האחרונות יש נהירה של חבר'ה צעירים חזרה לעיר, מה שמחייב לנצל את המשאבים שיש לנו בצורה קצת יותר טובה. בתוך הפלטפורמה הזאת בעצם גם יש גדילה אקספוננציאלית של התחום הזה בעולם, מ-15 מיליארד דולר סדר גודל ב-2016 לצפי של 335 מיליארד דולר ב-2025. ואנחנו התלבשנו על הקפיצה האקספוננציאלית הזאת, ובעצם איך שיצאתי מההרצאה, ניגשתי למפקד שלי וביקשתי ממנו לקחת אחריות על התחום הזה. כמובן, on top התפקיד שאני מבצע אותו בצבא, והוא אמר לי שלך, ובאותו יום הקמתי איזושהי קבוצה של חמישה אנשים בוואטסאפ, שכוללת היום משהו כמו 170-180 איש, מכלל הדרגות, מכלל אספקטים בצבא, חילות, זרועות, חוצה מגדרים, שכל מה שהיה הרעיון המסדר של הדבר הזה, זה לא משנה לנו מה יש לך על הכתפיים, משנה לנו מה יש לך בין האוזניים. וכל רעיון טוב שתביא, אנחנו נזרום איתו.
רעיון בהיבט של כלכלה שיתופית.
בהיבט של בכלל, של התייעלות, של כלכלה שיתופית, של חוויית משתמש. ולאחר חודש וחצי בעצם קיימנו איזושהי סדנה שהגיעו אליה אנשים עם מגוון רחב מאוד של מקומות בצהל, ונולדו שם מספר רעיונות, הנביטו, חלקם זה האפליקציה שעוד מעט נדבר עליה, הסיפור הזה של רטרו מדהים, ועוד סוגיות נוספות של תחבורה חכמה וזה, ובתוך הדבר הזה יצרנו קשר עם לא מעט קהילות באזרחות, כדוגמת אקומושן שהיא מתעסקת בתחום התחבורה החכמה במדינת ישראל, סיטי זום שעובדת על ערים חכמות, וניסינו לקחת מוצרי מדף שקמים באזרחות, להכניס אותם לתוך צהל על מנת לשפר, פעם אחד להתייעל בפן הכלכלי, ופעם שנייה לשפר באופן משמעותי את חוויית המשתמש בקצה, שזה החייל שלנו, שאנחנו רוצים לצורך העניין להנגיש לו שירותים באופן הרבה יותר זמין, פשוט וקל.
בוא תסביר לי אבל רגע אחד איך זה יכול לעבוד. הרי בסופו של דבר לכל יחידה יש את התקציב שלה, כל יחידה ממוקמת במקום אחר, אז מה הרעיון? איך הם יכולים לשתף פעולה?
אז בחור בשם ארז צור, שהוא סרן צעיר, שעבדתי איתו בעבר בקורס צינים, הגיע לאותה סדנה ראשונה שעשינו, והעלה רעיון שהוא רעיון פנטסטי בעיניי, שדיבר על סיטואציה שבה מספר יחידות צהל יושבות באותו מרחב גיאוגרפי, כדוגמת רמת הגולן, אפשר להגיד מספר יחידות נמצאות שם בתעסוקה, הן יחידות שונות, יחידה של גולנים, יחידה של שריון, או כל יחידה אחרת, והאם יש ביניהם קשר או שיח? לחלוטין לא. גילינו שיש עולם שלם שהוא, אפשר לקרוא לו סוג של מחתרתי, של חבר'ה ברמת הסגן מפקדי פלוגות שמקיימים קבוצות וואטסאפ, אבל זה מאוד לוקלי ומאוד מקומי, ומה שהציע ארץ בעצם זה להקים איזושהי פלטפורמה שמאפשרת לשתף אמצעים בין יחידות, יחידה אחת מציעה אמצעים, יחידה שנייה מבקשת אותם, והאפליקציה עושה ביניהם מאץ' באופן הכי פשוט שיכול להיות, כמובן על פי הקרבה הגיאוגרפית, ובכך בעצם לייתר רכש של אמצעים, או לחילופין להביא אמצעים ממרכז הובלה, בין אם זה מסעית או בין אם זה כל דבר אחר. קבענו פיילוט בפיקוד הצפון שהחל לפני כחודש וחצי, היום יש איזה 3,000 משתמשים באפליקציה הזאתי, ורק לצורך ההדגמה, אנחנו ביום אחד הצלחנו להעביר בין יחידות בפיקוד צפון כחצי טון ירקות בין יחידות שלא היו זקוקות להם, ליחידות שהיו צריכות אותם. אם רק נעשה, נגיד, שקל לקילו, זה חצי מיליון שקל שבמידה ולא היינו משתמשים בפלטפורמה הזאת, היינו מן הסתם נזרקים או מעלים עובש באיזה מחסן.
אז זה בעצם הרעיון של השיתוף, שזה ווין ווין לכולם.
אמת. כל הרעיון של השיתוף היה שבעצם שתי היחידות מרוויחות, גם היחידה המוסרת, גם היחידה המקבלת. יצרנו איזשהו מטבע וירטואלי, קראנו לו פיקסים, שכל טרנזקציה כזאת בין יחידות מזכה את היחידה בעצם המוסרת, מקבלת סכום של מטבע וירטואלי, והמטבע וירטואלי הזה ניתן לבדות אותו בכל נקודת זמן מול צהל, לצורך העניין מולנו, בין אם זה ברכש אמצעים, בין אם זה ביום כיף, בין אם זה לקחת את החיילים שלך לטיול או מה שזה לא יהיה. והלכה למעשה הדבר הזה עובד בצורה יפה מאוד כרגע בפיקוד צפון. אנחנו עוד רגע מסיימים את הפיילוט ונכנסים להרחבה של הדבר הזה באזור זרוע היבשה, שזה בעצם כל יחידות הערבה שנמצאות מאזור באר שבע ודרומה, די מבודדות, כמעט ואין קשר ביניהם. מספיק שאיתרנו נסיעה של יחידה עכשיו למרכז בשביל להביא אמצעי ויכולה לאסוף אותו מיחידה שכנה, יכול להיות שחסכנו את התאונה הבאה, שלא נדבר על דלק ועל נסיעות מיותרות. הדבר הזה רץ סך הכל בצורה יפה מאוד. ולפני 3-4 שבועות אישר לנו המפקד שלנו להרחיב את זה בעצם לכלל צהל ולחבר את האפליקציה הזאת באופן שיהיה זמין ונגיש בעצם לכולם בנייד.
זאת אומרת שהאפליקציה מסייעת לא רק ליחידה שמקבלת או נותנת, אלא גם יש איזשהו אינטרס לכל משתמש לעשות כמה שיותר טרנזקציות כאלה, כי בסופו של דבר הוא מרוויח מזה גם עוד בנפיט נוסף בדמות אותו מטבע וירטואלי שלכם.
אמת. אנחנו בעצם בכל פלוגה בצהל יש רב סמל פלוגתי שהוא האימא של החיילים, לכל אחד כזה יש לו מחולה, הוא אוגר את הציוד שלו, כי התרבות שלנו אומרת שאם אני לא יאגור אז לא יהיה לי למחר. אבל הדבר המשמעותי שהשתנה, שהחבר'ה האלה שנקראים מילניאלס, שהם מדברים בתדר אחר ובשפה שונה לחלוטין ממה שאנחנו מדברים, הם פתוחים הרבה יותר לשיתוף. אגב, 3 מתוך 4 כאלה חבר'ה מעדיפים שיהיה להם כלכלת גישה למשהו ולא לרכוש אותו בעצמך.
שמה זה אומר?
שזה אומר, הדוגמה של קורקינט חשמלי זו דוגמה פנטסטית. במקום שאני אקנה קורקינט ויהיה בבעלותי בעלות של 2,500 שקל, אני יורד מתחת לבית, קונה גישה לקורקינט לקילומטר ומניח אותו בצד הרחוב ומשלם עליו פר יוז. אז הרעיון היה, וגילינו שבאותו גדוד, או אפילו בתוך אותה יחידה, יכול להיות שלרב סמל פלוגתי אחד יש אמצעי, ולשני אין אותו, והם לא מדברים ביניהם. אז זה קודם כל ברמה הלוקלית, וברמה של תודעת השירות, ובעצם שאתה צריך משהו, אתה כבר לא צריך לאגור אותו, אתה יודע שאתה יכול לקבל אותו מיחידה שכנה. ובפעם השנייה, ברמה המרחבית, שגדוד יכול לשתף אמצעים עם גדוד אחר, זאת אומרת, יכול להיווצר מצב שגדוד אחד זקוק נואשות למסעית, אבל הוא בווליום גבוה של תעסוקה, וגדוד לידו יש מסעיות שעומדות ואין להם שימוש, אז במקום לסחור מסעיות או לשלם למרכז הובלה, הוא יכול פשוט לבקש מהיחידה שכנה, ובעצם שניהם מרוויחים, גם היחידה מקבלת וגם היחידה נותנת, מעבר לפן החסכוני, הערכי, התרבותי, וחוויית משתמש, בעצם זה מגלם בתוך את כל הדבר הזה ביחד.
אני מניחה שכשיש טרנזקציות כאלה, או כל מיני התקשרויות בין אנשים ובין יחידות, אז גם יש הרבה פעמים אי-הבנות, תקלות, חוסר סביעות רצון. איך פותרים את הדברים האלה?
אז מגולמת בתוך האפליקציה בעצם היכולת לדרג את היחידה בתום העסקה, שבו אתה תוכל לראות האם יחידה היא מצטיינת בשיתוף או לחילופין השירות שהיא מספקת הוא שירות ברמה ירודה. פעם אחת, כמו שעושים באזרחות, אתה יכול להסתכל היום על כל רוכש בכל המדיה שמבצעת רכישות, אני לא אכנס לחברות פה, אבל על אותה פלטפורמה פעם אחת. ופעם שנייה יש בוררות ברמה המתכלית, שבמידה ואם יש חוסר סביעות רצון או אמצעי נשבר, אז אנחנו לצורך העניין יודעים לבסט. ראוי לומר פה שאנחנו בעצם התחלנו עם פריטים שהם יחסית פשוטים, ולא הלכנו, אין פה, לא מעבירים רימונים בין יחידה אחת לשנייה, לפריטים שהם גנריים וניתן להשתמש בהם בעצם ליום-יום. לדוגמה, ברמה הכי פשוטה, מצאנו שיחידות סוחרות או משקיעות כסף בכיסאות פלסטיק, שמנגד יש ביחידה שכנה כיסאות פלסטיק, הם יכולים לקחת לשימוש ומיד להחזיר, בעלות שהיא בעצם עשירית מהעלות שמשלמים לספק פעם אחת. ופעם שנייה, בסקר שעשינו לפני שיצאנו עם האפליקציה, גילינו שרוב היחידות שחסר להם אמצעים, במקום לבקש, כ-30% מהם היו יוצאות לרכש. אז אם נצליח לחסוך את ה-30% האלה ולהפנות אותם לטיפול בחיילים, זה נראה לי פנטסטי, וגם חוסך לא מעט כסף לצהל.
אז מה שאני מבינה זה שלמעשה זה חיסכון, וזה גם עוזר לתקשורת הפנימית בתוך הארגון, כי אתה אומר שהרבה פעמים היו שני גורמים בתוך אותה יחידה אפילו שלא דיברו. אז זה גם מקצר טווחים בהיבט הזה.
אמת. מה שהפלטפורמה הזאת עושה בעצם, תחשבי שיש ים, שאת בעצם לא רואה כלום, ופתאום מתוך הים צפים הרבה מאוד אלמנטים, והיא פשוט מציפה יכולות שקיימות במרחב, ממצב שאתה לא רואה אותם, למצב שהן חשופות ונמצאות מולך, ורק תבחר מה אתה רוצה לקחת. מחד ומאידך משנה את התרבות, שאני כבר לא צריך לאגור אמצעים, אלא אני כל פעם יכול להסתכל על המרחב ולדעת מה אני יכול לשאול מהמרחב. וחוץ מהפלטפורמה הזאת, יש עוד לא מעט פלטפורמות אחרות שעשינו, שגם המודל שלהם היה להתיישב על אותה פלטפורמה שקרה שיתופית, ולייצר אופטימיזציה של משאבים, ולחסוך בעיקר כסף לצבא, להפנות אותו עוד פעם למקומות אחרים, ולהסתכל על דברים קצת בעיניים ביקורתיות.
אם דיברנו על הדוגמה של הים, שהיא דוגמה מצוינת, אז נשאלת השאלה גם כמה אותו אמצעי רחוק ממני, כמה הוא נמצא רחוק בים.
אז האפליקציה בעצם מאפשרת לך לראות את המרחק היחסי שלך מאותו אמצעי. אם אני רוצה מסעית, אז האפליקציה תגיד לי אם האמצעי נמצא 5 קילומטר, 5 קילומטר, או 20 קילומטר, או 100 קילומטר ממני. ומן הסתם אני ארצה ללכת למרחב או ליחידה שהיא קרובה ביותר אליי, אני רוצה לעשות את זה פשוט יותר. עוד פעם, אני אומר, התחלנו ברמת הגולן, הרעיון המסדר הוא להרחיב את זה לכלל הצבא.
מצוין. לפני שנשמע את השיר הבא, אנחנו חייבים למאזינים את השלמת הסיפור עם דנה. אז בוא...
אז דנה היא נגדת מהממת בשם דנה ניניו, שיש פה הרבה מאוד שותפים, עוד פעם אמרתי, זה סוג של קהילה, בתוכם לא הכרחנו אף אחד להגיע לדבר הזה. אז לדנה יש מפקד שנקרא סגיב, שהוא נרתם ועשה יום של כלכלה שיתופית בתוך, בתוך מרכז הציוד, ובתוך הדבר הזה עלה רעיון של דנה, שאמר בוא ניקח אמצעים או מדים של אנשים שפרשו, נפתח חנות רטרו, אגב שזה טרנד עולמי, גם מייסיס עושה את זה, והמדים שאני לובש עליי ברגע זה, זה מדים שקניתי באותה חנות, דרך אגב, חדשים לגמרי, במקום לשלם עליהם משהו כמו 100 שקלים למכנסיים, קניתי ב-30 שקלים שני סטים של מדים, והאמת שזה היה מעל ומעבר לציפיות, גם ברמה של אנשים החזירו, אפילו הרמטכ"ל הקודם לפני שהוא סיים תפקידו, החזיר את המדים שלו לשימוש בצהל. אני חושב שיש פה ערך גם תרבותי, גם ערכי, גם נראותי. במקום שאנשים יאגרו את זה במחסן, נוכל להשתמש בזה ובעלות נמוכה יותר. אז דנה, שפו ענק.
יפה.
ויופי של יוזמה.
אז יש היום מי שלובש את, את מדי הרמטכ"ל הקודם.
לא, אני, אנחנו לא באותה מידה, אבל כנראה שיש.
בסדר. אז אנחנו נשמע עכשיו את אמיר דדון, לבחור נכון, ונמשיך בהיבטי התייעלות אחרי השיר.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם אדע לחזור. מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, מתחבר אליי עניין של חלומות. אני מתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות. עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לחיות. להאמין,
אז רב סרן היי, אנחנו חוזרים אלייך. דיברנו על כל הנושא של הפיקוד הבכיר, איך הוא מתייחס לזה. ושמענו כאן מפיני על התועלות, גם לאטרקטיביות של השירות, גם ליעילות. יש חשיבה איך עושים את זה בעוד היבטים, איך מגדילים את הטוב הזה לעוד תחומים?
כן, קודם כל אני אגיד שזה שפיני בתור מפקד בכיר בארגון הוא ממובילי אחת הקהילות או המשפיעה או המשפיעות ביותר בצבא, זה מאוד מאוד עוזר, כי בסופו של דבר הדוגמה שאנחנו נותנים, אם הקהילות האלו יהיו רק יתפסו בארגון כקפריזה של הצעירים, זה לא יעזור לנו הרבה. ולשמחתי באמת בצבא הגדול הרימו את הכפפה היטב, ובתוך כל העיסוק בתרבות הארגונית הצהלית, שהיא בפני עצמה יש בו כל מיני היבטים שמתחדשים, אז באמת לקחנו את נושא התקשורת הפנים ארגונית ונושא הקהילות כמשהו שאנחנו יכולים להרים אותו, ואנחנו התחלנו לבנות תחום, ממש תחום שיעסוק בקהילות בצהל, כדי להעביר את הצבא מנקודה שבה יש יוזמות מקומיות לממש הקמה של
תהליך סדור.
כן, ממש הקמה של קהילות למול גם האסטרטגיה הארגונית. כלומר, אם נסתכל על על הכיוונים שהצבא מתפתח בהם, מתפתח אליהם, ויש המון המון פוטנציאל לקדם דברים בעזרת הקהילות. נסביר רק נקודה שחשוב לי לדייק אותה. הקהילות לא באות להחליף מנגנונים קיימים. כלומר, הצבא עושה מהלכים מאוד משמעותיים, גם כדי לעבור לעולם דיגיטלי יותר, בתחומים האנוש, של משאב אנוש, ובעוד הרבה תחומים מקיים התחדשות ומנגנונים שלו, שהם חשובים. הקהילות הן אמצעי משלים, וכשאנחנו מסתכלים על תחום צהלי כזה, שכרגע בהובלה של ראש מטה אגף כוח אדם הנכנס בצהל, אז אנחנו מבינים שזה יכול לשרת המון המון ערכים בצבא, בכל מיני תחומים, ואנחנו משקיעים בלראות איך התחום הזה ייראה. מי האנשים שיקחו בו חלק, איך אנחנו מחברים בצורה טובה בין מנטורים ואנשי מקצוע מבחוץ לאנשים מבפנים, כי בסוף זה ממש להביא תחום חדש לצבא ואיזושהי חיה חדשה, שלנו מאוד מאוד ברור מה הערך שלה. זאת אומרת, מאוד ברור לנו מה האוטפוט שיוצא ממנה, מה הערכים שיוצאים ממנה לארגון, בכל הפנים, אם זה בפנים הכלכליים שבאמת פיני דיבר עליהם, ואם זה בפנים של אפילו איך אנשים מרגישים. אני יכולה לספר באופן קצת אינטימי מתוך הקהילה שלי, או שלנו, של נשות הקבע, שבנות ממש מספרות איך הן מרגישות אחרת. זאת אומרת, גם כשיש להם את המפקדים והמפקדות הכי טובים, וגם כשהן מקבלות מענה מצוין מגורמי המשען, וגם כשהכל באמת מעולה, עדיין עצם העובדה שיש לך קבוצת שוות, קבוצת חברות שמלווה אותך בתוך
קבוצה
השירות.
קבוצה להתייעץ איתה.
כן, להתייעץ, לבקש עזרה. לפעמים בדברים, במה שאני קוראת מוטוריקה עדינה, שאנחנו לא תמיד יכולים לספק אותם במערכת. וזה מאוד מאוד משנה את חוויית השירות של אנשים.
שזה דבר חשוב. אפרופו חוויית שירות, אז אחת החוויות שלי מהשירות הייתה הנסיעות. הנסיעות הלוך ושוב בתור צפונית ששירתה באזור המרכז. אז מיד שאמרת תחבורה חכמה, אז זה מאוד עניין אותי. פיני, תספר לנו קצת למה הכוונה.
אז אני אעשה את זה בסיפור שהיה כך היה. אנחנו, לאחר שהתחלנו עם כלכלה שיתופית, בעצם ניגשה אליי איילה עוד פעם המהממת שהיא...
אנחנו מפרגנים פה.
ושאלה אותי אם אני רוצה לקחת את תחבורה חכמה, אמרתי לה בוודאי, וכנסנו שוב פעם אנשים אלינו לאיזושהי התייעצות, הגיעו חבר'ה, הגיע סמל ראשון מחיל האוויר, ומכל גווני הקשת, והצטרפה אלינו גם כן עיין ערך קהילה, אורלי, שהיא מנכ"לית אקומושן, שזה חברה ממשלתית שיושבת על 600 סטארט-אפים בתחום התחבורה, והגענו למסקנה שאנחנו רוצים לשפר שני דברים משמעותיים בתוך הצבא. פעם אחת זה כל אלה הפריפריאליים שמגיעים לשרת באזור המרכז, איך אנחנו מונעים מהם להגיע עם הרכב לתל אביב, אין ערך חנייה, אין ערך פקקים, אין ערך דלק, זיהום אוויר, תאונות.
אז זה יש רכבת. עכשיו נשאלת השאלה, בוא נגיד לך מה הייתה הצרה שלי. שאני הייתי צריכה, אחרי שהגעתי למרכז, כמובן לנסוע לדיון בירושלים או בתל השומר, ואז אני בלי רכב.
אז מה שהבנו, שכל אותם פריפריאלים שמגיעים לקריה, במידה ושמים להם דיון בתל השומר או בגלילות, הם בהכרח יבואו עם הרכב שלהם.
נכון.
ואז בחרנו לאמץ שני מודלים מהאזרחות. מודל ראשון זה car to go, לשים צביר של מכוניות בתוך הקריה. אנחנו ממש בשלבים אחרונים של הדבר הזה. מדהים. בשיתוף עם משרד הביטחון, שבו אתה יכול בעצם לקחת רכב לשימוש של כמה שעות באזור המרכז, ובכך לייתר את ההגעה שלך עם האוטו פעם אחת. ופעם שנייה, שטאפ של שטלים חכמים, שיעשה קריה, תל השומר, צריפין, גלילות, ויאפשר לך by demand, ממש כמו באזרחות, יש שם חברות אזרחיות שעושות את זה באזור מרכז, תוכל להזמין מושב או כיסא מהקריה לתל השומר, ואותו דבר לחזור.
אבל זה כמו אוטובוס, זאת אומרת, זה כיסא באוטובוס.
זה מיניבוס שמייצר בעצם אלפי תחנות וירטואליות, אתה יכול להזמין מושב, וברמה של 10 דקות אחרי זה לעלות על המיניבוס הזה ולנסוע.
מדהים.
אנחנו בשלבים האחרונים של אישור של הדבר הזה מול משרד הביטחון, שכל המודל הוא בעצם החיסכון בדלק, הוא עשרות מונים יותר יקר מהעלות של אותם 3 או 4 מיניבוסים שאנחנו מזכירים.
ומה לגבי הרכבים שדיברת, הקארפול הזה?
אז חברנו למנהלת השמנים והדלקים של מדינת ישראל, לשים 5 או 6 רכבים חשמליים, ובנוסף יש מאגר כזה למשרד הביטחון, אז אמרנו להם, בוא נעשה עליו שטאפ, ונשתמש בו ביחד. הדבר הזה בחודש, חודשיים הקרובים אמור לצאת לפועל.
מדהים, אני יכולה לחזור לשירות.
כן, ובנוסף לקחנו פלטפורמות, כמו לדוגמה מרכז הובלה, שזה סוג של חברת הובלה שנמצאת בתוך הצבא, שיש בה מאות רבות של מסעיות, אני לא אגיד את המספר, אבל מאות רבות של מסעיות שנוסעות יום-יום, ולהכניס פלטפורמות של אופטימיזציה בתוך המערכות האלה, וסתם דוגמה, הכנסנו איזה רכיב בחברת סטארט-אפ, וגילינו שאפשר לעשות את אותה משימות עם 40% מהמסעיות בלבד. זאת אומרת, אם היום אנחנו עושים 100 משימות עם 100 מסעיות, אפשר לעשות 100 משימות עם 40 מסעיות.
ורק נאמר את ה-obvious, שאת כל החיסכון הזה בסופו של דבר מתעלים למקומות אחרים.
אנחנו מבינים שתקציב הביטחון הולך ויורד, אנחנו מבינים שהמשאבים של צהל מן הסתם למול החברה ולמול המדינה צריכים לרדת, ולכן חזקה עלינו לעשות שני דברים. פעם אחת לעשות יותר טוב עם מה שיש, ופעם שנייה לייצר הכנסה של משאבים פסיבית על מנת להפנות אותם לטיפול בחיילים שלנו, בפרט, אם זה מגורים, אם זה רמת היסעים יותר טובה. עוד דוגמה יפה, יש לנו דבר שנקרא קו מניעת חטיפות חיילים ברמת הגולן, שזה אוטובוס שעובר בין המוצבים, האוטובוס עובר בשעות קבועות, הרעיון הוא לחבר אפליקציה שתאפשר לחייל להזמין את האוטובוס אליו למוצב. לא מעט פעמים קרה לי שירדתי ממוצב ברמת הגולן וראיתי חייל הולך עם תיק ברגל מהמוצב למטה, ושאלתי למה, אז הוא לא יודע מתי האוטובוס מגיע והזמנים הם לא קבועים. אז לחבר יכולות או אפליקציות קיימות על מנת לאפשר לחייל להגיע הרבה יותר מהר ממקום למקום, ולשפר את הזמינות ואת השירות שאנחנו נותנים לחיילים שלנו.
זה לא רק זמינות ושירות, זה גם הרבה פעמים יכול להציל חיים.
זה הכוונה. זה בקצה, אבל מן הסתם זה חלק מהעניין.
יש לכם מקרים או דוגמאות של שיתוף פעולה, חוץ משיתוף בידע, אל מול גורמים מחוץ לצבא?
בוודאי. פיקוד העורף, האמת, הוא מוביל בתוך העניין הזה. פיקוד העורף, בשיחה שהייתה לי מפקד פיקוד העורף, אלוף תמיר ידעי, הוא בעצם החליט שהוא בונה עיר ארץ, שזה מתקן אימונים של פיקוד העורף מאוד מאוד גדול, שהתכלית שלו היא לדמות עיר שנמצאת במצב של ארץ מתקדם, איך מפנים ממנה נפגעים. אני לא צריך לדבר על זה, כולנו ראינו את זה, חווינו את זה, ומשלחות שאנחנו מוציאים מהארץ לחול. באופן תדיר, ישראל היא באמת מעצמה בעניין הזה, והייתה החלטה להקים עיר ארס. העיר הזאת היא בעצם בנויה מאלמנטים של בטון, שהיינו קונים מספקים אזרחיים בעלות מאוד מאוד גבוהה, ואז גם תמיר בקשר שנוצר עם איזושהי חברה, וגם אנחנו בסיור שעשינו ברכבת התחתית שנבנית בימים אלה בתל אביב, גילינו שאנחנו יכולים לקבל אלמנטים פגומים, שבעצם לא מתאימים לאותה חברה, אם זה אותה מכונה שחופרת את הרכבת ומדביקה אלמנטים מבטון לדפנות של התעלה, מספר אלמנטים פגומים, אנחנו מפנים אותם בעלות שלנו של צהל, והחברה בעצם נותנת לנו את האמצעי הזה בחינם, ובכך נוצר שטאפ שבגללו הצלחנו בעצם לצמצם את העלות של הקמת עיר הרס הזאת כמעט ב-50%, ובנוסף, יש שטאפ שעושה פיקוד העורף עם עיריות, שנגיד יש מבנה שרוצים להרוס אותו, אז במקום להזכיר קבלן ולשלם לו מאות אלפי שקלים בהרס המבנה, אנחנו מציבים בובות בתוך המבנה הזה, לדוגמה בית ספר ישן שהרסנו לא מזמן, מציבים בובות, הורסים את המבנה כחלק מאימון של פיקוד העורף, ובעצם העירייה מרוויחה את ההרס והפינוי של המבנה, ואנחנו מרוויחים אימון, אחרת היינו אמורים לשלם על כל הדבר הזה, וזה ווין ווין מטורף, גם לנו וגם למשק.
מדהים. יש שיתופי פעולה אל מול גופי ביטחון נוספים שיכולים ללמוד מכם או אתם מהם, אני לא יודעת.
אז מהר מאוד הבנו שהשטאפ הזה בתוך צהל הוא לא מספיק, וגילינו שיש מרחב שיתוף פעולה מאוד מאוד גדול, היות וצהל לא יכול לעבוד למול חברות אזרחיות, ולפני כשלושה חודשים עשינו כנס מאוד מאוד גדול, שבו הבאנו את כל גופי הביטחון במדינת ישראל, כיבוי אש, משטרת ישראל, שבק, ועוד רבים וטובים, חברת חשמל, ובעצם פתחנו שולחנות והתחלנו לחפש מרחבי שיתוף, וגילינו לדוגמה שיש לנו מחנות במרכז הארץ, אזור בית דגן הוא אזור מצוין להדגמה, שבו מחד חברת חשמל מחזיקה שטח מאוד מאוד גדול, שבו היא מאחסנת עמודי חשמל, ומהצד השני של הכביש יש מחנה שכרגע יש בו זיהום קרקע שצהל פינה אותו, ואפשר פשוט להכיר את השטח הצבאי לטובת חברת חשמל, ובכך בעצם לייצר הכנסה ובעצם למנוע כפילות. גילינו שם עשרות מרחבי פעולה שעכשיו מנביטים אותם לכדי רעיונות, ואני מקווה שהדבר הזה יביא אופטימיזציה לא רק בתוך צהל, אלא בתוך גם החברות הממשלתיות, גם משרדי ממשלה וגם ארגונים ביטחוניים.
רק נגיד, אני חוזרת רגע אחד לדוגמה של דנה, שפתאום נזכרתי בה, הפעילות הזאת זאת פעילות שכבר קיימת, זאת אומרת כבר קיימת חנות שכל משרתי הקבע יכולים להגיע אליה, נכון? זה לא משהו שהוא...
חד משמעית, חילקנו את הפרויקטים, יש לנו מפת פרויקטים שחלקם כבר עובדים, שזה החנות רטרו ואפליקציית ווישר והשטאפ עם פיקוד העורף וחברות אזרחיות, השטאפ עם חברות ממשלתיות. פרויקט נוסף זה פרויקט מחצבות, שמשרד האנרגיה יש מחצבות נטושות, אנחנו משקמים אותן ומאפשרים להשתמש בהן בחירום. יש הרבה מאוד שטאפ מחד ומאידך, יש הרבה מאוד פרויקטים שהם בהבטה, זאת אומרת זה עכשיו רץ באופן סיסטמטי, מצד אחד יש פרויקטים שרצים ומצד שני יש פרויקטים שמנביטים, ואנחנו עושים איתם תהליכים על מנת להביא אותם לכדי יישום.
מי ששומע אותנו ויש לו רעיונות או הצעות, בין אם הוא משרת קבע ובין אם הוא אזרח, למי פונים?
אני אשמח שיפנו אליי, ואני מדבר בשיא הרצינות. הרעיון המסדר הוא שבאמת אמרנו לדרגות, אין שום ערך במקום הזה. אז יש קהילה יזמית שהרעיון המסדר שלה היא לייצר אופטימיזציה בתוך הצבא, לתת חוויית משתמש יותר טובה ולשפר את השירות לחיילים שלנו בקצה, ובתוך הדבר הזה גם לחסוך לא מעט כסף, שאותו עוד פעם אני אומר, אנחנו מפנים אותו חזרה למשרתים. רק למען הסדרה, שאלת בתחילת הרעיון על החיבור של מפקדים בכירים לדבר הזה, אז אתמול הצגתי את כל התפיסה האסטרטגית של כלכלה שיתופית לראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, והוא בחר בה מתוך עשרות אסטרטגיות שהציגו לו, כאחת מחמשת האסטרטגיות המשמעויות של הארגון לעשר שנים הקרובות, ודי בכך להביא לידי ביטוי לא מעט רבדים של מה שדיברנו קודם, על איך פרויקטים מיישמים אותם לפרקטיקה.
שזה אומר ש... יש הבנה גם שזה חשוב, אבל גם שאנחנו בעצם נמצאים בתחילת הדרך. זאת אומרת שיש עוד המון מקומות ונישות להיכנס אליהן.
אני חושב שבכלל הצבא הבין שבאזרחות יש היום הרבה מאוד פלטפורמות שאפשר לקחת אותן לתוך הצבא. פעם זה היה הפוך, הצבא היה מפתח וזה היה הולך החוצה. אבל הדבר הכי משמעותי זה ההבנה של כולנו שאנחנו לא יכולים להמשיך להתנהג כמו שהתנהגנו עד היום, אלא אנחנו צריכים לייצר הרבה יותר ממה שיש. ולעשות את זה בהרבה פחות כסף, חשיבה עסקית, כלכלית, לכל דבר ועניין.
מצוין. רב סרן, היי, שאלה אחרונה, ככה לפני שאנחנו נכנסים לסיכום, אמרת שיש קבוצה של משרתות קבע. יש קבוצות נוספות שהן על טהרת המגדר?
כן, אז חשוב לי להגיד שהמגדר והעיסוק במגדר הוא מאוד חשוב, אבל אנחנו כן מאוד מאוד שואפות לקחת את הסיפור הזה לא רק מהמקום המגדרי, ולהשתמש בכוח הקהילתי כדי לקדם למשל את המקום של נשים טכנולוגיות. והקהילה שלנו, של נשות הקבע, היא פלטפורמה טובה לקפוץ ממנה לפלטפורמות נוספות, ודוגמה ממש טרייה ואפילו שלא הרבה בצבא בכלל מכירים, זאת קהילה חדשה שהקמנו, שבה המטרה שלה היא להעלות את העיסוק של נשים מייקריות, בעצם נשים שיוצרות בעולמות הטכנולוגיים בין תכנון לביצוע, נשים סופר מוכשרות שהחיבור בין המוח ליד הוא מאוד חזק, והקמנו ממש לפני שלושה חודשים קהילה כזאת, שהשבוע היא תיפגש פעם ראשונה.
שמה המטרה?
אז המטרה שלה היא באמת שיותר נשים ייכנסו לתוך פעילות של מייקינג, בשביל לייצר תוצרים טובים יותר ברמה הצהלית. זה יכול להיות ממש מוצרים שהולכים אחר כך לשדה הקרב, לעולמות המבצעיים. ונשים הרבה פעמים כשנשים אותם בחברה ייחודית קצת נפרדת, נוכל לקדם את הפעילות שלהן. יש מחקרים שממש מראים את זה, וכחלק מפעילות מאוד מאוד ענפה ויפה שיש בצבא בהובלה של מפקדות בחירות, אנחנו גם עשינו מין קהילת בת כזאת עכשיו ביוזמה מקומית, שאנחנו חמש בנות שמנהלות אותה, ואם היא תצליח, או יותר נכון כשהיא תצליח. כן, אז נקודת הסיום הראשונה שלנו היא לראות יותר ויותר נשים שנכנסות לעולמות האלו ומתקרבות לעולמות הטכנולוגיים. ואני רק אגיד לסיכום שאני מאוד אופטימית, אני חושבת שהעולם הזה של הקהילות הולך לסחוף את הצבא בצורה אחראית, כן?
ככה זה נראה.
למקומות מאוד חיוביים, וזאת באמת סיבה לאופטימיות.
מצוין, אז אנחנו נתכנס לקראת סיכומים. ונודה לשני האורחים המצוינים והמומחים שהיו כאן. ואנחנו נאמר תודה לשוקי אברהם, טכנאי השידור, ונאמר לכם ששבוע הבא אנחנו נהיה כאן באותו מקום, באותה שעה, נדבר על עתודה אקדמית, כל המידע והשינויים שהיו בתחום הזה לאחרונה. ושמענו מקודם את אמיר דדון עם לבחור נכון, אז אני עוד אומר לכם שתבחרו נכון מחר. ואנחנו נסיים עם שיר אופטימי, אור גדול. צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
אולי למדתי מזה משהו חשוב, כי בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. לבד בתוך כל הטירוף אני חושב איך שהזמן יכול לעוף, אבל בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול, אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. ואם יכולתי רק לזכור, לכל אחד יש את הדרך לעבור, אבל בסוף כשזה נגמר יש תשובה.